זבחים דף ה' מתחילים בעזרת השם בנקודתיים למעלה. רמי ריש לקיש על מאוי במדרשה ומקשי. ריש לקיש נשכב על השולחן או על הסטנדר בבית המדרש, והיה לו קושייה עצומה. דרך אגב, למה הוא באמת ישב בצורה כזאת, או יותר נכון שכב בצורה כזאת? אז מסבירים במפרשים שכך היה דרכם של האמוראים בזמן שהיה תופס אותם עייפות, הם היו ככה נשענים על השולחן, נשענים על הסטנדר, ככה הם היו לומדים עד כלות הכוחות ממש, שכבר לא הם מסוגלים להחזיק את עצמם, אז הם היו ככה נשענים. מביאים בספרי הפוסקים, שרואים מכאן ראיה שזה לא פגם בכבוד התורה שהרב נשען בצורה כזאת על השולחן. כמובן בספרי הסוד, הספרים הקדושים מביאים רמזים נשגבים על המעשה הזה של ריש לקיש, וזה שהגמרא מציינת את התנוחה, איכשהו שכב ככה על השולחן בבית המדרש. אבל על כל פנים, ריש לקיש שאל שאלה. אני לא מבין, אומר ריש לקיש. מה אומרת המשנה? שאם אדם הלך והקדיש קורבן עולה, הביא את זה לכהן בבית המקדש, והכהן שחט את הקורבן עולה שלו לשם חטאת, הקורבן הזה יהיה כשר, אבל זה לא מרצה. זאת אומרת, אותו בן אדם צריך להביא קורבן אחר. ריבונו של עולם, אם הקורבן הזה טוב, אז למה צריך להביא קורבן אחר? ואם הוא לא טוב, אז למה זה, למה באמת זה נחשב כשר? אז תגיד שזה פסול ונגמר הסיפור. זה היה השאלה של ריש לקיש. אם כשרים, אם הזבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים, למה הם לא מרצים? ירצו. אם כשרים הם ירצו, ואם אין מרצים, למה באים? אז אם הם לא מרצים, משמע בכלל מביאים אותם. אמר לו רבי אלעזר, הכוונה לרבי אלעזר בן פדת, שהיה בן דורו של ריש לקיש, מה אתה מתפלא על זה שהקורבן בא למרות שהוא לא מרצה? ומה תגיד על זה שאדם יקדיש קורבן, בסוף הוא מת, שנזכה לחיים ארוכים בבריאות איתנה וכל טוב, אבל אדם כזה שיקדיש קורבן וכי לא נקריב את הקורבן בשבילו, ועל מי זה מרצה? הרי אין כפרה לאחר מיטה. כמו שרשי כותב באחד המקומות בשס, הוא כותב שמה שאחרי שאדם נפטר, המיטה שלו זה הכפרה כבר. אז אם כן, הקורבן לא בא לרצות, ובכל זאת מקריבים את זה. מה הראיה? דתנן, יש משנה שאומרת כך. האישה שהביאה חטאתה, אישה יולדת, למזל טוב, בשעה טובה מוצלחת, איזו שמחה גדולה במשפחה, או תינוק נולד. והיולדת הזאת באה ברוב שמחה, כשהיא תאורה, מביאה שתי קורבנות לבית המקדש, קורבן עולה וקורבן חטאת. זה יולדת במצב רגיל, אבל מה יקרה אם חלילה וחלילה שלא יהיה בבית של שום יהודי מעם ישראל, האישה לא עלינו נפטרה, וכבר הספיקו להביא אחד מהקורבנות. האם מביאים את הקורבן השני או לא? על זה בדיוק המשנה מדברת. האישה שהביאה חטאתה ומתה, אם אחרי שהביאה את הקורבן חטאת, היא מתה ועדיין צריך להביא את הקורבן עולה, יביאו יורשים עולתה. אז היורשים שלה הם מקריבים בשבילה את הקורבן עולה. לעומת זאת, אם זה להפך, אם היא הקריבה עולתה ומתה, התוספות מציינים שמלכתחילה לא מקריבים קודם את הקורבן עולה, אלא קודם צריך להקריב את הקורבן חטאת ורק אחר כך את הקורבן עולה. אבל בדיעבד, אם כבר הקריבו את הקורבן עולה, זה בכל זאת יהיה כשר. ואם יקרה מצב כזה שהקריבו את עולתה ומתה, אז לא מקריבים את חטאתה. זה מה שאומרת המשנה, לא יביאו יורשים חטאתה. מה באמת ההסבר שלא מביאים קורבן חטאת לאחר מיטה? זה אחד מהדברים שנאמרו למשה מסיני, שחטאת שמתו בעליה, כמו במקרה שלנו שהאישה שהיא הבעלים של הקורבן חטאת מתה, לא מביאים את הקורבן הזה, היא הולכת למיטה. דהיינו, הקורבן חטאת הולכת למיטה, מכניסים אותה לתוך חדר, ושם מונעים ממנה מאכל ומשתה, והיא מתה מעליה. זה ככה כתוב במסכת סנהדרין, וזה הפרוצדורה של עניין של קורבן חטאת שמתו בעליה. טוב, אם כן, מה רואים מהמקרה הקודם? אם היא הביאה חטאתה ולא הספיקה להביא את הקורבן עולה, אז מה תגיד? לא, זה בכל מקרה לא מרצה, אין לי מה להביא את הקורבן עולה. אתה מביא את הקורבן עולה. רואים מכאן שיש מושג שקורבנות, למרות שהם לא מרצים, בכל זאת הם באים. אז אם כן, אל תטמע על זה שקורבן שנשחט שלא לשמו יהיה כשר, אפילו שזה לא מרצה. זה בעצם התשובה של רבי אלעזר. אמר לי, אמר לו ריש לקיש לרבי אלעזר, טוב, אתה מדבר איתי על קורבן עולה? מודין עלך בעולה, דעתי לאחר מיטה. אתה צודק, באמת כאלה קורבנות שראינו שהם באים לאחר מיטה, אני מסכים איתך שהם יכולים לבוא אפילו אם הם לא מרצים. אבל יש לי שאלה על קורבן אשם. קורבן אשם, אם מתו בעליו, לא מביאים אותו. כי הרי הכלל הוא, כל שבחטאת מתה, באשם יראה עד שיסתאב. דהיינו, בשפה ברורה, כל שאם הקורבן היה קורבן חטאת, ההלכה הייתה שהקורבן החטאת צריכה ללכת למיטה, כמו במקרה שלנו, חטאת שמתה בעליה, אז באשם ההלכה היא יראה עד שיסתאב. מה זאת אומרת? לוקחים את הבהמה אשם הזאת, שמתו בעליה, כי הרי כל שבחטאת מתה, במקרה הזהה לזה, זה עכשיו מדברים על קורבן אשם, עם אשם שמתו בעליה, לוקחים את הבהמה, ונותנים לה לצאת למראה. וברגע שהיא יוצאת למראה, ככה בחיים הרגילים של הבהמות, קורה מפעם לפעם שיכול לצאת שנתלש לאוזן או קנייה לאיזשהו מום תוך כדי המראה, ואז היא נהיית בעלת מום, זה נקרא הסתאב עד שנהיה מום, נהיה מסואב, בתרגום זה הכוונה מקבל מום, וברגע הזה פשוט אפשר לפדות את הקורבן אשם. מה זאת אומרת פודים אותו? אומרים, תשמע, כמה שווה הבהמה הזאת? כמה שווה הבהמה הזאת? $500 או איזשהו סכום. לוקחים את הסכום הזה, או בהמה אחרת, לוקחים את הסכום הזה, ואת את הקדושה של הקורבן אשם מעבירים על הכסף או על בהמה אחרת, ואז יוצא שהבהמה הזאת נפדה, פודו אותה כבר, נפדתה, ואת הכסף הזה הולכים איתו וקונים קורבן עולה, והקורבן עולה הזה, מתי שהמזבח פנוי מקורבנות, כבר גמרו להקריב את כל הקורבנות ציבור ואפילו קורבנות יחיד אין עכשיו, אז מה, המזבח יהיה בטל? זה לא כבוד לבורא עולם. מהכסף הזה הולכים ומקריבים קורבנות, שזה נקרא קיץ המזבח. דיינו, בזמן שהמזבח פנוי, מביאים קיץ מלשון קציות של תאנים, שכמו שמביאים בסוף הסעודה, מביאים דברים מתוקים. אז ככה גם המזבח מקבל, איך אומרים, כשהוא כבר סיים את התמידים ואת הקורבנות העיקריים, מביאים לו קיץ המזבח, ומהקורבן השם הזה, הכסף שפדו את הקורבן השם, הולך לקיץ המזבח. אם כן, קורבן השם, שהוא גם לא מקריבים אותו באחר מיטה, השם שמתו בעליה לא מקריבים אותה לאחר מיטה. אז על הקורבן הזה, על זה אומר יש לקיש, יש לי את השאלה הקשה שלי. הרי כתוב, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם קשרים, ומכללם גם קורבן השם. קורבן השם, שנזבחו שלא לשמם קשרים, ולא עלו לבעלים לשם חובה, הרי קורבן השם שמתו בעליה, הם הרי לא, הם לא מקריבים אותם, הרי יראה עד שיסתאב. אז גם במקרה שנזבחו שלא לשמם, תגיד שהם יהיו פסולים. זה השאלה. השם דלא עתי לאחר מיטה מנהלן, מאיפה נלמד שגם הקורבן השם, אם נזבח שלא לשמו, יהיה כשר? אמר לי, הרי מחלוקתך בצידו, הרי לצד דעת תנא קמא, יש גם את דעת המחלוקת של רבי אליעזר. רבי אליעזר, שהוא חולק על תנא קמא, והוא אומר שגם קורבן אשם, אם הוא נסבח שלא לשמו הוא פסול, אז אתה צודק בטענה שלך ריש לקיש, שבגלל שזה לא מרצה, לא בא אחר מיטה, אז הוא גם לא מרצה כשהוא בא שלא לשמה. זה דעת רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, רפא אשם, שאם הקריב אותו שלא לשמו הוא פסול לגמרי. ריש לקיש לא היה מרוצה בכלל מהתשובה של רבי אלעזר. אמר, זהו שאומרים עליו אדם גדול הוא? רבי אלעזר בן פדת, עליו אומרים שהוא אדם גדול? כאלה תשובות הוא עונה לי? איזה מין תשובה זאת? כאמין הענה משנה שלמה, אני מדבר על משנה שלמה, הכוונה סתם משנה, כי בדרך כלל הלכה זה כמו תנא קמא, כמו סתם משנה. אני רוצה לדבר עם לכתחילה, לא על כל מיני דעות שהם לא עיקר המשנה. והוא אומר לי, את אמרת לי רבי אליעזר? לא מקובל עליי התשובה הזאת. אני רוצה לפי דעת תנא קמא להבין למה קורבן אשם שנזבח שלא לשמור יהיה כשר, אפילו שהוא לא עלה לבעליו לשם חובה. הרי אשם, אחר שמתו בעליו, ההלכה היא שהוא הולך ויראה עד שיסתאב. אנחנו לא אומרים שהוא הולכים להקריב אותו אפילו שהוא לא מרצה. אז למה כששחטו אותו שלא לשמו, הוא יהיה כן קשר אפילו שהוא לא מרצה? אמר יש לקיש, טוב, אני רואה שאף אחד לא עונה לי תשובה לשאלה ששאלתי, אני אלך ויפתח פתח לנפשי, אני אפתח פתח לנפשי, אפתח ענה, אמר יש לקיש, אפתח ענה פתח לנפשי, אני אמצא לעצמי תשובה, מוצא שפתיך וגומר. שם כתוב, כמו שלמדנו, שדף דלת עמוד ב', הפסוק אומר, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת על השם אלוקיך, אחר כך כתוב נדבה. לומדים מכאן שאפילו אם כאשר נדרת על השם אלוקיך לא עשית, בכל זאת זה יהיה נדבה. גם אם לא עשו את הקורבן לשמה, על כל פנים בתורת נדבה צריכים כן להביא את הקורבן הזה. ואם כן, זה גם המקור לקורבן השם, שעל אף שהוא לא מרצה, צריך להביא אותו בתורת נדבה. מצוין. וכלומר, והוא מפרט, אי נדבה נדרו וכולי, כדי לאל, כמו שפירלנו, שלמעשה לא מובן למה כתוב כאשר נדרת על שם אלוקיך ואחר כך כתוב נדבה. הרי הנדבה, דיברנו עליו שהוא נדר, כי הרי כתוב כאשר נדרת על השם אלוקיך, והתירוץ הוא שאם עושים כאשר נדרת על השם אלוקיך, דיינו שמקריבים את הקורבן לשמה, אז הוא יהיה כמו הנדר והוא מרצה על מה שהוא נדר, ואם לא, הוא נשאר בתורת נדבה, אבל על כל פנים צריך להקריב אותו, וזה המקור. טוב, למעשה, כל המהלך שלמדנו עד עכשיו, הוא יכול להתיישב על הדעת, אבל על כל פנים, לחכמים, לאמוראים שהיו בהמשך, היו על זה שלוש הערות על הסיפור הזה. ועכשיו נעבור דבר ראשון להערה הראשונה. יתיב רבי זרע ורבי יצחק ורבא, הם ישבו שתיהם ודיברו בלימוד, ואבאי ישב איתם ושמע מה הם מדברים. יתיב אבאי גבאי הוא, איתם. ויתבי וכאמרי, רבי זרע ורבי יצחק ורבא ישבו ודיברו על דברי ריש לקיש. מה הוא אמר? קשילה לריש לקיש אשם דלואתי לאחר מיתה, ונסיב לתלמוד המוצא שפתיך? מה היה קשה לריש לקיש? כל הקורבנות לא היה קשה לו. זה שקורבן עולה למשל, בא אפילו שהוא לא מרצה, זה לא קשה לריש לקיש. למה? כי גם לאחר מיתה קורבן עולה מגיע אפילו שהוא לא מרצה. זה שקורבן תמיד, לא, קורבן תמיד זה לא שייך, זה שקורבן תודה, מגיע אפילו שהוא לא מרצה, גם לא היה קשה לו. בסדר, קורבן תודה מגיע אפילו שהוא לא מרצה, כי הרי גם אחר מיטה אפשר, אחד יקדיש קורבן תודה והוא מת, גם כן יקריבו אחר מיטתו למרות שזה לא מרצה. הדבר היחיד של ריש לקיש בעצם, הדבר שידיר את מנוחתו של ריש לקיש היה דבר אחד, קורבן אשם. נכון? זה היה בעצם מה שדיברנו. אז מה בעצם, מה הוא תירץ? כתוב, ומוצא שפתיך תשמור, ועשית כאשר נדרת על השם אלוקיך, נדבה. הוא קיבל מקור מנדר ונדבה, הפסוק שמדבר על נדרים ונדבות. ריבונו של עולם, מדברים פה עכשיו על עניינים של קורבן אשם. אשם הוא לא מגיע לא בנדר ולא בנדבה, זה אדם שחטא חטאות שצריך להביא עליהם קורבן אשם, אם זה אשם מעילות, אשם שפחה חרופה, כל דבר יראה בזאת השם לגופו של עניין, אבל מדובר פה על קורבן שמגיע בגלל שמישהו חטא, ולכן הוא התחייב בקורבן הזה. אז מה בכלל יישב את דעתו של ריש לקיש בזה שהוא קיבל לעצמו תשובה שרואים שנדר ונדבה, למרות שהוא לא מרצה, בכל זאת מביאים אותו בתורת נדבה. למה זה יישב את דעתו? אז זה מה שהם שואלים. ונסיב לתלמוד המוצא שפתיך, הוא קיבל תשובה ממוצא שפתיך, אימה, הבא בנדר ובנדבה, לייטי ולא לרצי. אשם לא לייטי כלל. באמת, הפסוק של מוצא שפתיך מדבר על נדר ונדבה. וזה גם, כולם מסכימים. וריש לקיש גם בשאלה לקח את זה בחשבון וידע שנדר ונדבה מגיע אפילו שהוא לא מרצה. אז מה הוא מביא פסוק מנדר ונדבה לאשם? יכול להיות שאשם באמת לא מגיע כשהוא לא מרצה, כי הרי הוא לא נדר ולא נדבה. אז על זה אין לנו מקור שהוא יכול, שבקורבן אשם, גם שהוא לא מרצה, צריך לבוא ולהקריב אותו. אז מה באמת התשובה? אומרת הגמרא, כן, חסר פה מילים בסיפור, צריך להוסיף שהמקור לזה שקורבן אשם מקריבים אותו אפילו שהוא לא מרצה, זה ממה שכתוב פסוק אחר לגמרי. אז אומרת הגמרא, אמר לו אבאיה, אבאיה שמע את הדיון בין שתי החכמים, אז הוא התערב ואמר להם, ריש לקיש מאחה פתח. כתוב, ריש לקיש כשהוא תירץ, חסר פה בעצם מילים בדיון, צריך להוסיף את המילים האלה. זה מה שריש לקיש הסביר מקור לזה שקורבן אשם מקריבים אותו, אפילו שהוא לא מרצה. הפסוק אומר, ושחט אותה לחטאת. מהמילה לחטאת בפסוק הזה למדנו, שקורבן חטאת שנשחטה שלא לשמה, פסולה. ומזה שכתוב לפני כן המילה אותה, זה בא לומר שדווקא אותה, דווקא קורבן חטאת שנשחטה שלא לשמה פסולה, אבל קורבן אחר, אפילו אשם, שנשחט שלא לשמו, יהיה כשר, אפילו שלא עלו לבעלים לשם חובה. אותה לשמה כשרה, שלא לשמה פסולה, דווקא קורבן חטאת, השאר קודשים, אפילו קורבן אשם בתוך זה, אפילו שלא לשמן כשרים. זהו, זה המקור שקורבן אשם, אפילו שזה לא מרצה, הוא יהיה כשר. עכשיו, למה הוא הביא את הפסוק של נדר ונדבה? או, זה כבר משהו אחר. אתה אומר שזה כשר, אולי נגיד שזה אפילו מרצה, דהיינו שקורבן השם, אפילו שנשחט שלא לשמע, הוא ירצה על הבעלים שלו, והבעלים לא יצטרכו להביא קורבן השם אחר, על זה הביאו את הפסוק הבא, יכול, ירצו, הייתי חושב אולי שקורבן השם שהביאו אותו שלא לשמע, ירצה אפילו ולא יצטרכו להביא קורבן אחר, תלמוד לומר מוצא שפתיך, ומפה כתוב ככה, אם אתה רוצה שהקורבן ירצה, דווקא אם עשית כאשר נדרת להשם אלוקיך, אם תעשה אותו לגמרי לשמה, כמו שנדרת להשם אלוקיך, אז זה ירצה, אבל אם לא, זה רק יהיה נדבה. נדבה זה לא דבר שבא לרצות, נדבה זה סך הכל קורבן שיש בו קדושה, אבל הוא לא בא בשביל לרצות, והוא לא בא בשביל לפתור אותך מקורבן שאתה מחויב להביא. והגמרא עדיין לא לגמרי מקבלת את ההסבר הזה. בסדר, אתה צודק באמת, קורבן השם, אפילו שהוא שלא לשמה יהיה כשר, בגלל שממעטים דווקא חטאת שלא לשמה פסול, אבל קורבנות אחרים שלא לשמה כשר, אבל אולי נאמר שזה כשר וזה גם ירצה, כי רק בנדר ובנדבה אנחנו אומרים, ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך, ואם לא נדבה, זה מדובר על נדרים ונדבות, אבל קורבן השם זה הרי לא נדרים ונדבות, אז אולי נאמר שזה הרבה יותר אפילו, שאם הקורבן השם שנשחט שלא לשמה, הוא יהיה כשר והוא אפילו ירצה, זה מה ששאלת הגמרא. ואימא, הבא בנדר ונדבה להיטה ולא לרצה. דווקא כאלה קורבנות שאפשר לנדור בתורת נדר ובתורת נדבה, הם אם נשחטו שלא לשמם, או שעשו אחד מהעבודות שלא לשמם, אפשר להביא אותם עם קשרים, אבל הם לא מרצים. אבל השם, ארצוי אינה מלרצי, אולי נאמר שקורבן השם גם ירצה, כשמקריבים אותו שלא לשמה, והוא יפתור את הבעלים מלהביא קורבן השם אחר, כי הרי זה לא נדר ונדבה, זה דבר שהוא קורבן חובה, זה לא מנדר ולא מנדבה. אמר אביי, השם דמרצה לא מצי תאמרת. להגיד דבר כזה, שקורבנות של נדרים ונדבה לא מרצים, אפילו שהם קשרים, כששחטו אותם שלא לשמם, אבל הם לא מרצים. אבל קורבן השם, הוא כן ירצה, זה אי אפשר להגיד דבר כזה. למה? קל וחומר מעולה. ומה עולה שאינה מחפרת, אינה מרצה? מה קורבן עולה? שעל מה היא מגיעה? בסך הכל, בתור נדר, בתור נדבה, שאדם מרצונו הטוב החליט להקדיש לקדוש ברוך הוא קורבן עולה. אתה אומר שהוא הביא את זה לבית המקדש, הכהן שחט את הקורבן לשם חטאת לדוגמה, אז הקורבן עולה יהיה כשר, אבל הוא לא עלה לבעלים לשם חובה, הוא לא מרצה, צריך להביא קורבן עולה אחר. אבל סך הכל הבאתי את זה בתור נדבה, בתור נדר, למה זה לא מרצה? בכל זאת אנחנו לומדים שאם עשו את זה שלא כאשר נדרת להשם אלוקיך, זה רק נדבה, אבל זה לא כמו שנדרת ולכן אתה צריך להביא קורבן אחר. אז השם שמגיע בשביל כפרה, שבן אדם עשה איזשהו מעשה, אם זה עניין של השם מעילות, השם שפחה חרופה, נראה בעזרת השם כל דבר במקומו, אבל הוא עשה איזשהו חטא מסוים ולכן הוא צריך להביא את הקורבן השם. אז מה תגיד? שהוא יהיה פטור אפילו ששחטו את זה שלא לשמה? הרי קל וחומר, אם עולה שבא בתור נדר ונדבה לא מרצה, כל שכן השם שבא בתור חיוב, ודאי שזה לא מרצה. אז דוחה הגמרא, לא, עולה זה לא כזה דבר קל. מה לעולה שכן קליל? הרי קורבן עולה, מקריבים את כולו, את כל האיברים שלו, מקטירים ושורפים אותו לגמרי למזבח. זה קורבן מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חמור, אז אולי בגלל זה, אם יקריב אותו שלא לשמע, הוא לא מרצה. אבל קורבן השם, רק את האמורים מקטירים על המזבח, אבל שאר הקורבן הכהנים אוכלים, זכרי כהונה. אז אולי נאמר שזה הרבה יותר קל, ולכן זה כן ירצה. אומרת הגמרא, בסדר, מה, אני לא מדבר רק על עולה, אני מדבר פה על כל הנדרים והנדבות. שלמים יוכיחו, קורבן שלמים הרי הם לא עולים כליל על המזבח, ובכל זאת אנחנו רואים שכששחטו אותם שלא לשמם, הם לא מרצים, למרות שהם הרבה יותר קלים מקורבן אשם. מה תגיד, שאם קורבן שלמים לא מרצה, אז אשם ילך וירצה? ודאי לא, ודאי שלא, קל וחומר שלא. אומרת הגמרא, מה לשלמים שכן טעונים נסחים? בשלמים זה לא כזה דבר קל. בשלמים יש חומרות הרבה יותר מאשר קורבן אשם. כשאדם מביא קורבן אשם, הוא לא צריך להביא יין לנסח על המזבח. כשהוא מביא קורבן שלמים, הוא צריך להביא ניסוח היין בשביל לנסח על המזבח. מה עוד? עוד חומרה, ששלמים טעונים תנופת חזה ושוק. דהיינו, שהכהן והבעלים מניפים את החזה והשוק של הקורבן שלמים, ואחר כך נותנים את החזה והשוק לכהן. זה אין בקורבן השם. מה עוד? זהו, זה שתי המעלות שיש בקורבן, בקורבן שלמים, שאין את זה בקורבן אשם. אז אולי נאמר, שתדע למה קורבן שלמים לא מרצים לבעלים כששחטו אותם שלא לשמם, והשם הרבה יותר חמורים, לעומת זאת קורבן אשם, שאין בו את שתי המעלות של נסחים ותנופת חזה ושוק, אולי באמת זה כן ירצה. אומרת הגמרא, עולה תוכיח, הרי גם בקורבן עולה אין את העניין של נסחים ותנופת חזה ושוק, ובכל זאת זה לא מרצה. אז אתה רואה שאפילו דבר יותר קל, שאין בו את המעלות של נסחים ותנופת חזה ושוק, בכל זאת הוא לא מרצה. אז כל שכן אשם, ודאי שלא ירצה. אומרת הגמרא, חזר הדין. פה אתה יכול להגיד, מצד שני עולה יש לה חומרה אחרת, שהיא עולה כולה כליל למזבח, מה שאין כן אשם. אבל אתה יכול את זה גם כן לדחות, כי זה לא החומרה שזה שעולה עולה כליל, לכן כשהקריבו אותה שלא לשמה, היא לא מרצה, בגלל שאתה רואה שבשלמים זה לא עולה כליל, ובכל זאת אתה רואה שזה לא מרצה. אז אתה תשאל, הרי בשלמים יש מעלה אחרת, אבל בעולה אין את המעלות האלה. אז תגיד, טוב, בעולה יש מעלות אחרות, אבל בשלמים אין את המעלות האלה. אז אתה רואה שלא המעלה שיש בשלמים, ולא המעלה שיש בעולה, שתיהם לא זה מה שגורם להם שהם לא ירצו. אז אם כן, נאמר שמה באמת גורם שהם לא ירצו, זה בגלל שקורבן שנשחט שלא לשמה הוא לא מרצה, וכל שכן קורבן אשם ודאי שלא ירצה, מכיוון שהוא הרי יתבע בשביל כפרה. לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהן שהם קודשים, הצד השווה בין עולה ובין שלמים שהם קורבנות, ושחטן שלא לשמה הם קשרים, ואם שוחטים אותם שלא לשמם הקורבן כשר, ואין מרצים, בכל זאת אתה רואה שהם לא עלו לבעלים ושהם חובה. אז אותו דבר גם נגיד, אף אני אביא אשם שהוא קודש ושחטו שלא לשמו כשר, שהוא גם דומה לקורבן עולה ולקורבן שלמים שהוא קורבן, ואם שחטו אותו שלא לשמו הוא יהיה כשר, וגם עליו אנחנו נגיד ואינו מרצה, כמו שלמים ועולה שהם לא מרצים, גם קורבן אשם לא ירצה. אז אם כן, יש לנו מקור מצוין לזה שקורבן אשם לא ירצה כשהקריב אותו שלא לשמה. דוחה הגמרא, לא. יש בקורבן עולה ובקורבן שלמים חומרה גדולה שאין אותה בקורבן אשם. מה החומרה? ששתיהם באים בציבור. קורבן עולה כל בוקר וכל ערב היו מקריבים קורבן עולה, קראו לזה קורבן תמיד. ואם זה היה חג או איזה יום מיוחד, היו מביאים מוספים שזה גם נקרא קורבן עולה. וקורבן ציבור. שלמים גם כן יש קורבן ציבור. כל חג השבועות, עצרת, היו מביאים שתי כבשים, כבשי עצרת. אז זה גם כן היה קורבן ציבור, אבל קורבן אשם של ציבור אין דבר כזה, אין אשם של ציבור. אז אתה יכול להגיד, אתה יודע למה קורבן עולה וקורבן שלמים ששחטו אותם שלא לשמם לא מרצים? כי הם מאוד מאוד חמורים, הם דברים ששייכים אפילו בציבור. לעומת זאת אשם הוא הרבה יותר קל, הוא לא שייך בציבור, אז אולי אפילו אם שחטו אותו שלא לשמה זה אפילו ירצה. אומרת הגמרא, אתה צודק, אז בשביל זה אני צריך להביא פה עוד תגבור של עוד קורבן של נדר ונדבה, שאנחנו רואים שגם הוא לא מרצה למרות שהוא יותר קל. אומרת הגמרא, תודה תוכיח, קורבן תודה. זה גם כן לא בא בציבור, ובכל זאת אתה רואה שהוא לא מרצה אם שחטו אותו שלא לשמה. אומרת הגמרא, קורבן תודה הבאת לי, אתה יודע איזה מין חומרה יש בו? מה לתודה שכן טעונה לחם? הרי בקורבן תודה, מי שהיה מקריף את הקורבן היה צריך להביא איתו 40 לחמים. 30 מהם היו קשרים לפסח, כמו שאומרים, היו מצה, ועוד 10 מתוכם היו חמץ. 40 לחמים, זה דבר שיש רק בקורבן תודה, אין את זה בקורבן אשם. אולי בגלל שתודה זה כל כך חמור, לכן היו צריכים, אם עשו את זה שלא לשמה, להביא קורבן תודה אחר. אבל בקורבן אשם, אולי לא. אומרת הגמרא, רגע, זה החומרה הגדולה שבגלל זה קורבן תודה, שהקריב אותו שלא לשמה, זה יהיה כשר, ולא עלו לבעלים לשם חובה, וזה לא מרצה. מה, בגלל שמביאים עם זה 40 לחמים? הרי עולה ושלמים יוכיחו. הרי קורבן עולה ושלמים, גם כן לא מביאים איתם 40 סוגי לחמים, ובכל זאת אתה רואה שהם לא עולים לבעלים לשם חובה, כשמקריבים אותם שלא לשמם. אז לא החומרה של 40 לחמים, זה מה שגורם לקורבן תודה, שכששחטו אותה שלא לשמה, הם לא ירצו לבעלים. אומרת הגמרא, בסדר, העולה ושלמים, יש לה את החומרה הגדולה שהם באים בציבור. אבל אומרת הגמרא, בסדר, אבל קורבן תודה לא בא בציבור, אבל בקורבן תודה יש 40 לחמים. אז שוב פעם הגמרא אומרת, וחזר הדין, הדין חוזר על עצמו. לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. לא המעלה שיש בקורבן תודה שמביאים 40 לחמים, הם כמו המעלה שיש בקורבן עולה ושלמים, ששם זה בא גם בציבור, אבל מצד שני את המעלה שיש בעולה ושלמים אין בתודה, הצד השווה שבהן. אתה רואה שלא החומרה הזאת גורמת שקורבן ששוחטים אותו שלא לשמה לא ירצה, ולא החומרה הזאת גורמת שזה לא ירצה. מה הצד השווה שיש בכל שלושת הקורבנות, גם בתודה, גם בעולה וגם בשלמים, שהם קודשים? ואם שחטו אותם שלא לשמם הם כשרים, והם לא מרצים, אז תביא גם קורבן השם, הוא גם כן קודשים, ואם שחטו אותו שלא לשמו, הוא יהיה כשר, ונגיד שלא יעלו לבעלים לשם חובה. הצד השווה שבהם שם קודשים, ושחטם שלא לשמם כשר, ואינו מרצה, אף אני אביא השם, שהוא קודש, ושחטו שלא לשמו כשר, ואינו מרצה. אם כן, יש לנו מקור מצוין מצד השווה, ללמוד שקורבן השם שנשחט שלא לשמה, הוא יהיה כשר, אבל הוא לא מרצה. אומרת הגמרא, לא, יש פה אפשרות לדחות את הצד השווה הזה. מה לצד השווה שבהן? מה לצד השווה שבהן שהם באים בנדר ובנדבה? הם באים בנדר ובנדבה. כל הקורבנות האלה שהזכרת, עולה, שלמים, תודה, כל אלה, בן אדם בא מתוך רצון טוב, הקדיש את הקורבן, או קיבל על עצמו להביא קורבן. לכן אנחנו אומרים, תשמע, הקורבן הזה באמת, בסופו של דבר, שחטו אותו שלא לשמה, יהיה כשר, ולא לא, לא עלו לבעלים לשם חובה. אבל לעומת זאת, קורבן השם, הרי לא מביאים אותו בתור נדר ובתור נדבה. אז אמנם, תשמע, אחרי הכל אפשר להגיד שזה חומרה, אבל גם אפשר להגיד שזה כולה. תראה, בסופו של דבר, אם אני עכשיו רוצה לבוא ולהגיד, אני מקבל על עצמי להביא קורבן השם, זה לא עוזר שום דבר, כי אני לא, הנדר הזה לא חל בכלל. אם כן, יש פה גם כולה מסוימת. כי אדם שנודר להביא קורבן עולה, הנדר חל. אדם שנודר הרי עליי להביא קורבן אשם, הנדר לא חל, אז יש פה כולה שיש באשם, אין את זה בכל הקורבנות שהבאנו עד עכשיו, ולכן אי אפשר ללמוד מקל וחומר או מהצד השווה, שאשם ששחטו אותו שלא לשמה, יהיה כשר ולא יעלה לבעלים לשם חובה, אלא יכול להיות שזה כן יעלה לבעלים לשם חובה, כי יש בו כולה שאין בכל הקורבנות שהזכרנו עד עכשיו, כי הרי אותו אי אפשר לקבל בנדר ובנדבה, ואם כן, אין לנו מקור לזה שקורבן אשם שנשחט שלא לשמה, יהיה כשר ולא ירצה לבעלים. אפשר לומר שהוא כן ירצה לבעלים. אז מה בכל זאת יהיה המקור? אלא, אמר רבה, הפסוק אומר זאת התורה וגומר, יש פסוק שמקיש בין כל הקורבנות שמוזכרים באותו פסוק. זאת התורה, לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. יש פה ברשימה את קורבן אשם, יש פה ברשימה את קורבן שלמים. הפסוק מקיש את קורבן אשם לקורבן שלמים. כמו שקורבן שלמים, כששחטו אותו שלא לשמה, הוא יהיה כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה, ככה גם בקורבן אשם. הקישו הכתוב לשלמים, מה השלמים שהן קודשים, קורבן, ושחטן שלא לשמן כשרים ואין מרצים, אף אני אביא אשם שהוא קודש וכולי, ואם שחטו שלא לשמו יהיה כשר ואין מרצה. שואלת הגמרא, רגע, יש פה פסוק שמקיש בין כל הקורבנות, ואתה לקחת קורבן אשם ואתה מקיש אותו לקורבן שלמים, למה אתה לא תקיש אותו לקורבן חטאת? הרי קורבן חטאת כולנו יודעים שכששוחטים אותו שלא לשמה הוא יהיה פסול, כי הוא הרי הדוגמה שהגמרא מביאה חוץ מקורבן פסח בזמנו וקורבן חטאת, שאם נשחטו שלא לשמה פסולים, הרי הקורבן חטאת נמצא ברשימה, אז בואו נגיד שמקישים את קורבן אשם לקורבן חטאת, כמו שקורבן חטאת יהיה פסול, ככה גם קורבן אשם שנשחט שלא לשמה יהיה פסול. והשאלה של הגמרא, מי חזי דאקש לשלמים, אקיש לחטאת, למה אתה, איפה ראית להקיש את הקורבן אשם לשלמים? תקיש אותו לקורבן חטאת. הסבירה הגמרא, מי את רחמנה, אותה. אתה יודע למה אי אפשר להקיש קורבן אשם לקורבן חטאת? כי בקורבן חטאת כתוב, ושחט אותה לחטאת. ומזה אנחנו ממעטים, שדווקא קורבן חטאת שנשחטה שלא לשמה, היא תהיה פסולה. אבל לעומת זאת, קורבן אשם שנשחט שלא לשמו, הוא יהיה כשר, אלא שלא עלו לבעלים, לשם חובה. עכשיו הגמרא מביאה הערה שנייה על הסיפור שהיה עם ריש לקיש בתחילת הדף. בסימן בשביל לזכור את השמות של החכמים שמובאים בשתי ההערות הבאות, הגמרא מביאה את המילים הנש, וליתר דיוק משנים את הגרסה לנשד, שזה הנש, שזה ראשי תיבות של החכמים של ההערה שתכף עכשיו נקרא אותה, שזה ראשי תיבות הונה, רבונה, ו רבי נחמן ורב ששת. ובהמשך יש את רב הונה, רב ששת ורב עדה. אומרת הגמרא, יתיב רב הונה ורב נחמן, ישבו ביניהם ודיברו בלימוד. ויתיב רב ששת גביו, לידם ישב רב ששת, והוא שמע מה שמדברים. ויתווה וכאמרי, רב הונה ורב נחמן דיברו ביניהם והם אמרו, אנחנו לא מבינים את מה שהיה פה עם ריש לקיש. קשיא לריש לקיש אשם דלא אתי לאחר מיתה. מה היה קשה לריש לקיש? למה קורבן אשם שלא בא לאחר מיתת הבעלים? כי הרי אם אשם שמתו בעליה, לא מקריבים אותה בבית המקדש, אלא תראה עד שתסתאב כמו שהסברנו. אם כן, אז למה כששוחטים קורבן אשם שלא לשמו, הקורבן יהיה כשר? הרי בקורבן אשם לא מצינו מקום אחר שהם כשרים והם לא מרצים. אז אם כן, נשאלת השאלה, מה, אין כזה דבר קורבן אשם שהוא כשר אפילו שהוא לא מרצה? הרי יש מקרה שכן מקריבים קורבן אשם אפילו כששמתו בעליה. מה המקרה? הרי מה הסברנו? שברגע שמתו בעליה של הקורבן אשם, נותנים לבהמה לראות במראה, עד שהיא מקבלת מום, ואז פודים אותה, וקונים בהמה אחרת, ומקריבים אותה בתור קורבן עולה. וזה לא נקרא שמקריבים את הקורבן למרות שהוא לא מרצה? הרי בסופו של דבר הקורבן עולה הזה, זה למעשה קורבן עולה שמקריבים על ההתחייבות של הקורבן אשם. אז קורבן אשם כן קרבה אפילו שהיא לא מרצה. זו השאלה. קשיא לריש לקיש. אשם דלא אתי לאחר מיתה, קורבן אשם אף פעם לא מגיע לאחר מיתה. למה לרבי אלעזר, רבי אלעזר היה יכול לענות לריש לקיש, אשם נמי אתי לאחר מיתה, הרי קורבן אשם גם כן מגיע לאחר מיתה על ידי זה שהוא מקבל מום, ומביאים במקום הקורבן אשם קורבן עולה, והוא קרב בתור קורבן אשם, אמנם הוא יהיה קרב בתור עולה, אבל על כל פנים זה יהיה הקורבן אשם שיתחלף לקורבן עולה. אומרת הגמרא, אמר לו רב ששת, אז רב ששת שהוא שמע אותם מדברים, אז הוא התערב ואמר להם, אשם למה יקרב? איזה מקרה אתה רואה שקורבן אשם אפשר להקריב אותו לאחר מיתת הבעלים? למותרו, דיינו, חטאת נמי מקרב קרבה מותרה. הרי גם בקורבן חטאת יכול להיות מציאות דומה שיקריבו את מותר החטאת. אדם הלך והפריש שתי קורבנות חטאת, כדי שמה יקרה אם קורבן חטאת אחת תאבד לו, אז יהיה לו קורבן חטאת אחרת שהוא יוכל אותה להקריב. בסוף הוא הקריב את הקורבן חטאת הראשונה. מה עושים עם הקורבן חטאת השנייה? ההלכה היא שהיא גם כן הולכת לראות בעדר עד שהיא תקבל מום. ברגע שיש בה מום, פודים אותה ומקריבים את הקורבן עולה. אז אם כן אתה רואה שגם בקורבן חטאת יש מציאות כזאת שמותרה קרבה. אפילו אם הבעלים של הקורבן חטאת אחרי שהתכפר בחטאת הראשונה ימות, יקריבו את הקורבן חטאת השנייה לאחר מיתת בעליה. אז יש מצב כזה, חטאת שמתו בעליה שיקרבה, אם גם לוקחים בחשבון מותר חטאת. מה רואים מכאן? שלא לוקחים בחשבון מותר חטאת, אז גם לא לוקחים בחשבון מותר אשם. ואם כן, כמו שקורבן חטאת עצמו לא מקריבים אף פעם, וחטאת שמתו בעליה, גם קורבן אשם לא מקריבים אף פעם במקרה שאשם שמתו בעליה. אומרת הגמרא, חטאת אף על גב דקרבה מותרה מיית רחמנה הוא. לגבי קורבן חטאת, אמנם באמת גם שם יש מקרה שקורבן חטאת שמתו בעליה יקריבו את מותר החטאת, אבל לא זה הסיבה שאנחנו רואים שקורבן חטאת שנשחטה שלא לשמה היא תהיה פסולה. הסיבה היא בגלל ששם כתוב הוא, שזה בא למעט דווקא אם הקריבו את הקורבן חטאת לשמה, אז יהיה כשר. אבל ברגע שהקריבו את זה שלא לשמה, הקורבן חטאת יהיה פסולה. לעומת זאת בקורבן אשם, אין לנו את המיעוט הזה. ולכן אנחנו אומרים שכשהקריבו קורבן אשם שלא לשמה, אז זה יהיה קורבן כשר, אלא שהוא לא ירצה. שואלת הגמרא, שם? נמי כתיב בי הוא, גם בקורבן אשם כתוב את המילה הוא, אז אם כן אומר, שזה בא לומר שכשמקריבים קורבן אשם שלא לשמה, זה יהיה פסול לגמרי. למה אתה אומר שזה יהיה קשר, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה? מתרצת הגמרא, הוא לאחר הכתרת הימורים הוא דכתיב. מה שכתוב שם, המילה הוא, זה כתוב אחרי שמקטירים את החלק של הבהמה שמקריבים על המזבח, הכתרת הימורים. שם כתוב את המילה הוא, ושם באמת אפשר להגיד שהכתרת הימורים על זה באמת כתוב הוא, אבל זה ודאי לא אומר שזה מעכב, כי הקטרת הימורים בעצמם, הרי גם אם לא הקטירו אותם בכלל, אם ההימורים נאבדו לדוגמה, אז הקורבן יהיה כשר גם בלי ההימורים. אז ודאי שאי אפשר לומר שהמילה הוא שכתובה שמה, בא לומר שאם נשחטה שלא לשמה, היא תהיה פסולה הקורבן אשם. זה מה שאומרת הגמרא. כדתניא, אבל אשם לא נאמר בו הוא, אלא לאחר הקטרת הימורים, והוא עצמו, אם לא הוקטרו הימוריו, כשר. אז אם כן, יוצא, שהרי בקורבן אשם, מתי כתוב שם את המילה הוא? אחרי הקטרת ההימורים. לא יכול להיות שזה הכוונה שאם הקטירו את ההימורים שלא לשמה, זה יהיה פסול. כי הרי כל הקטרת ההימורים זה בכלל לא מעכב. אם לא הקטירו בכלל את ההימורים, זה גם כן יהיה כשר. אז אם כן, המילה הוא שם לא בא להגיד שזה מעכב להקריב את הקורבן לשמו, אלא זה בא לומר משהו אחר. מה באמת בא לומר המילה הוא שכתוב לגבי קורבן אשם? אומרת הגמרא, ואלא הוא למה לי? כדי רבון אמר רב, דאמר רבון אמר רב. אשם שניתק לראייה, אשם שכבר החליטו שהוא הולך להתנתק מהבעלים, או לפי פירוש אחר, להתנתק מקדושת הקורבן שלו, הוא הולך לראות בעדר, ועד שיהיה בו מום ואז יוכלו לפדות אותו, ובעיקר הדין לא מקריבים אותו אז קורבן, אבל כן הלכו והקריבו אותו, אז הוא כשר בתור קורבן עולה. וזה לומדים מהמילה הוא, זה מה שכתוב. אם אשם שניתק לראייה ושחטו סתם, כשר. אבל דווקא אם ניתק, דווקא אם כבר החליטו שהקורבן הזה צריך ללכת ולראות בעדר, אז אם שחטו אותו סתם הוא יהיה כשר בתור עולה. אבל לא ניתק, לא. אם לא החליטו שהוא הולך להיות בעדר ולראות עד שיהיה בו מום, אז גם אם יקריבו אותו סתם הוא לא יהיה כשר בתור קורבן עולה. וזה לומדים מהמילה הוא. מה הייתה? מה? אמר קרא הוא באביתו יהה. יש כתוב, המילה הוא בקורבן אשם, זה בא לומר שהוא נשאר בקדושת אשם שבו, אפילו כשהוא כבר פסול, עד מתי? עד שהחליטו לנתק אותו ולקבוע שהוא מעכשיו יראה בהדר. ואז אפשר כבר כן להקריב אותו סתם, ואז הוא יחשב קורבן עולה. עכשיו הגמרא עוברת להערה השלישית שהעירו על הסיפור שהיה בין ריש לקיש לרבי אלעזר. יתיב רב נחמן ורב ששת, ויתיב רב עדה בר מתנה גבאיו, ויתווה וכאמרי. ישבו ביניהם וישבו ואמרו, עד כאמר רבי אלעזר, שהוא טען לריש לקיש, מצינו בבעין לאחר מיטה שאין קשרים ואין מרצים. אבל ריש לקיש אומר, אני לא מבין דבר כזה. כל הקורבנות שנשחטו שלא לשמם, קשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה. אם הם לא עלו לבעלים לשם חובה, למה מביאים אותם בכלל? ועל מה הם קשרים? אם הם קשרים, למה לא עלו לבעלים לשם חובה? אז רבי אלעזר אמר לו, מה הבעיה? אנחנו רואים שיש קורבנות שלא עולים לבעלים לשם חובה, הם לא מרצים ובכל זאת הם קשרים. איזה קורבנות? קורבנות כאלה שבאים לאחר מיטה. כמו אדם שהקדיש נאמר קורבן עולה, ואחר כך הוא, שנזכה לחיים ארוכים, לא עלינו, הלך לבית עולמו ונפטר. היורשים הרי מקריבים בשבילו את הקורבן עולה. הרי הקורבן הזה הוא בא, אפילו שהוא לא מרצה על אותו נפטר. כי הרי אין כפרה לאחר מיטה. ככה טען רבי אלעזר. נשאלת השאלה, שריש לקיש יגיד לרבי אלעזר, מה אתה אומר שכשאחד נפטר, הקורבנות שמביאים זה לא מרצה? למה גם זה לא מרצה? שקורבנות שבאים לאחר מיטה גם כן ירצו. אם הם קשרים, שירצו. על מי? על היתומים, על היורשים. תגיד שהיורש שמביא את הקורבן של אביו, או של מי שמוריש לו את הירושה, שזה יחפר בשביל זה שמביא את הקורבן, בשביל היורש. זה השאלה של רבי אלעזר, זה השאלה פה של האמוראים על דברי רבי אלעזר. למה לריש לקיש, אנו נמי לייטי ולרצו, גם הקורבנות שבאים אחר מיטה, שריש לקיש אמר לרבי אלעזר, גם עליהם אני רוצה לטעון שיבואו וירצו, למה באמת, אם הם קשרים, הם לא מרצים. אמר להן רב עדה בר מתנה, מה אתם רוצים להגיד? שאחד מביא קורבן על זה שהוריש לו, על הנפטר, זה ירצה בשביל זה שמביא את הקורבן של היורש? מה תעשו אם יולדת שנפטרה והיורשים באים ומקריבים את הקורבן שלה? וכי הם צריכים להביא קורבן שזה ירצה בשבילהם וכי הם היולדת? הרי היולדת זאת שנפטרה, מה הם צריכים להביא? מה זה צריך לרצות בשבילהם הקורבן עולה של היולדת? זה מה שהוא טוען. יולדת אם היא ילדה, בניה מי ילדו? אם יש יולדת שהיא ילדה, הבנים שלה ילדו, שכשהם מביאים את הקורבן צריך לרצות בשבילהם, הקורבן יולדת? למה שזה ירצה? הם הרי לא צריכים להביא קורבן יולדת. מה תקיף לרבשי? ככה יש גרסה. מן לימה לן די היקה כמה עשה גבה לא מתקפרה. מי אמר לנו שהיולדת שצריכה להביא קורבן עולה? ואם יש כל מיני מצוות עשה שהיא עברה, כי הרי אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, הגמרא אומרת שכל אדם יהודי, יש לו מצוות עשה שהוא צריך עליהם כפרה, שהוא עבר עליהם שהוא צריך עליהם כפרה. אז מי אמר שהיולדת הזאת כשמביאה קורבן עולה, לא מחפר לה זה שמביאה בשביל זה שהיא יולדת, גם על כל מיני מצוות עשה שהיא עברה. אז על היתומים אמנם, הם אין להם את החיוב בגלל זה של החיוב של היולדת, אבל המצוות עשה שהם עשו, שהם עברו עליהם, אז על זה אולי הקורבן ירצה בשבילהם. יורשי הנמי מחפרי, שעל זה היורשים התכפרו, על המצוות עשה האלה. אומרת הגמרא, אתה יודע שבשביל שבן אדם יתכפר לו קורבן, הוא צריך שהקורבן יהיה שלו. אני לא יכול להתכפר בקורבן של מישהו אחר. מה, אתה רוצה להגיד לי שיורשים ממש קונים את הקורבנות של היולדת? אומרת הגמרא, למימרא דקניא להו? מה אתה רוצה לומר? שאם היתומים והיורשים מביאים את הקורבן עולה של היולדת, מתכפר להם אותם קורבנות, אותם מצוות עשה שהם עברו עליהם, אז זה אומר שהקורבן שלהם, כי זה לא יעלה על הדעת שאדם יכול להתכפר בקורבן שהוא לא שלו. אם הקורבן הזה מחפר להם למצוות עשה, זה ודאי אומר שהקורבן שייך אליהם. אם ככה, אם יורש זוכה בקורבנות של המוריש, של הירושה, אז אם כן, ואמר רבי יוחנן, הניח מנחה לשני בניו ומת, מה קורה אם אחד בירושה שלו הוא השאיר קורבן מנחה, סולת עם שמן, כל מה שיש בקורבן מנחה, ולא יודעים עכשיו היורשים מה לעשות עם המנחה, אם להקריב את זה בבית המקדש או לא להקריב. אומר רבי יוחנן, קריבה. אפשר להקריב את הקורבן מנחה. עכשיו, מה החידוש הגדול כאן? בדרך כלל קורבן מנחה אי אפשר להקדיש בשותפות. לא יכול להיות שתי אנשים שביחד מחליטים להביא קורבן מנחה לבית המקדש. רק בן אדם אחד יכול, כי כתוב נפש. נפש זה לשון יחיד, רק אחד יכול להביא קורבן מנחה. כאן יש שתי יורשים שמביאים ביחד את הקורבן מנחה של המוריש, של זה שנפטר. מה רואים מכאן? קודם כל, שהם לא זוכים במנחה הזאת, לכאורה. אם הם זוכים במנחה, הם לא יכולים להקריב את זה עכשיו, מכיוון שהם שותפים, ומנחת שותפים אינה קריבה. אין בו שותפות. ואיס על קדתך כאן ילאו, נפש אמר רחמנה, אם תרצה לעלות על דעתך שהיתומים זוכים וקונים את הקורבן מנחה, או כל קורבן שהם זוכים בירושה הם קונים אותו, אז איך הם עכשיו יכולים להקריב את הקורבן מנחה? הרי כתוב נפש, רק יחיד יכול להביא קורבן מנחה, והם שתיים, איך הם יכולים להביא את הקורבן מנחה? סימן שזה שייך עדיין לנפטר, והם מביאים בשבילו את הקורבן הזה, ולכן זה יהיה מותר. שואלת הגמרא, ולא כאן ילאו. אתה רוצה לומר שקורבן לא נקנה ליורשים? ואמר רבי יוחנן, הניח בהמה לשני בניו ומת. הוא לא הניח מנחה, אלא יתומים ירשו בהמה של קורבן. שתי יתומים שירשו בהמה של קורבן. אומר רבי יוחנן, קריבה ואין ממירין בה. אפשר להקריב את הקורבן הזה בבית המקדש, אבל אי אפשר להחליף את הקדושה של הבהמה הזאת בבהמה אחרת. יש הלכה שכשאחד לוקח קורבן ואומר שהקדושה שלו תהיה מומרת לבהמה אחרת, אז שתי הקורבנות קדושים, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. אבל כאן, כשהיתומים ממירים את הקדושה של הקורבן בבהמה אחרת, הבהמה השנייה לא תהיה קודש. אז מכאן מה אנחנו רואים? היא אמרת בשלמה קניה להו, אם תרצה לומר שהיורשים קונים את הירושה, את הקורבן שהם קיבלו בירושה, ממש בתורת קניין, היינו דיין ממירין בה דאבי להו כשותפים. אז אני מבין למה כשהם אומרים על בהמת חולין שיתקבל את הקדושה של הבהמה של ההקדש, של הקורבן, הקדושה לא חלה על הבהמה של החולין. למה? כי הם נחשבים שותפים, ושותפים לא מצאו ממירין. שותפים לא יכולים לעשות תמורה בבהמה אחת. גם אם שתי אנשים הקדישו ביחד קורבן, הם לא יכולים עכשיו לעשות תמורה על אותו קורבן. אז אפשר להבין, אם היורשים קונים את הקורבן, אם היורשים קונים את הקורבן, אני מבין למה הם לא יכולים להמיר אותו, מכיוון שהם שותפים ושותפים לא יכולים להמיר. אלא היא אמרת לא קניה להו, אבל אם תאמר שהיורשים לא קונים את הקורבן, אמור אינם מלימרו, שהם גם יוכלו לעשות תמורה מהבהמה של הקורבן, את הקדושה לשים בבהמה של חולין. אומרת הגמרא, באמת הם לא קונים, היורשים לא קונים את הקורבן שהם קיבלו בירושה. אבל מה? שאני אתם, למה בכל זאת שתי יורשים לא יכולים לעשות תמורה? הרי הם לא נחשבים שותפים, כי הרי הם לא קיבלו בירושה את הקורבן הזה, כי יש לימוד מיוחד מהפסוק. שאני אתם דאמר קרא, אם המר ימיר לרבות את היורש, אחד ממיר ואין שניים ממירים. שטוב, דבר ראשון, הפסוק אומר שיורש יכול להמיר את הקורבן של אביו ולשים את הקדושה בבהמת חולין. אבל זה דווקא ביורש אחד. אבל שתי יורשים לא יכולים להמיר. כמו שכתוב, ואם המר ימיר לשון יחיד. ואם כן באמת יורשים לא זוכים בקורבן בתור מתניים, זה לא שלהם. ואם כן, זה שהם יכולים בכל זאת להמיר את הקדושה, זה לא בגלל שהקורבן הוא שלהם, אלא בגלל שיש גזירת הכתוב מיוחדת שהם יכולים להמיר את הקדושה של הקורבן. ואם כן, למה שתיים לא יכולים להמיר? בגלל שאותו גזירת הכתוב שמלמדת שאפשר להמיר את הקורבן אומרת שרק אחד יכול להמיר ולא שתיים. אבל המסקנה היא שהיורשים לא קונים את הקורבן שהם קיבלו בירושה. שואלת הגמרא, מה תקיף לרבי יעקב מנער פקוד? מה תקיף לרב יעקב מנער פקוד? אלא מעטה. גבי מעשר דכתיב, ואם גאול יגאל לרבות את היורש. שם גם כתוב את אותו לשון, כמו אמר ימיר, כתוב גאול יגאל. ושם מרבים את היורש. גם כאן תגיד את אותו לימוד, לרבות את היורש, אך הנמי אחד גואל ואין שניים גואלים. גם כאן תאמר שרק אחד יכול לגאול ולא שתיים יכולים לגאול. שם מדובר לגבי מעשר שני. מה קורה? אחד שיש לו שדה גדולה, מקום רחוק מירושלים, מגיע הזמן שצריך לקחת את התבואה ולאסוף אותה מהשדה, אז הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות. בחלק מהשנים מפרישים מעשר שני. מה עושים עם מעשר שני? מעלים את הכל לירושלים ואוכלים את זה בתוך החומות של ירושלים. אחד שיש לו כמויות אדירות של פירות וקשה לו להעלות אותם לירושלים, התורה נותנת לו את האפשרות לפדות את כל הפירות של המעשר שני בכסף, את הכסף הזה לעלות לירושלים ושם לקנות אוכל ולאכול את המעשר שני, לאכול את האוכל הזה בתורת קדושת מעשר שני בתוך הגבולות של ירושלים. שם הפסוק אומר, אם גאול יגאל לרבות את היורש, שגם יורש יש לו את ההלכה הזאת שכשהוא יכול לפדות מעשר שני. עכשיו, יש הלכה כזאת שכשהבעלים פודים את המעשר שני, הם חייבים להוסיף עוד חומש. ככה התורה קובעת. והפסוק, אם גאול יגאל בא לרבות, שגם יורש צריך להוסיף חומש. הוא מוסיף עוד 20% כשהוא פודה את המעשר שני. אם נאמר המעשר שני שווה מיליון, הוא צריך להוסיף 1,200,000 בשביל הפדיון הזה. בגלל שהתורה אומרת, וחומשו יוסיף עליו. נו, הרי שם מה אתה תגיד? אם גאול יגאל לרבות את היורש שרק גואל אחד ואין שניים גואלים? הרי ודאי שזה לא נכון. הרי שם אנחנו יודעים שגם שתי יורשים יכולים לגאול מעשר שני והם צריכים להוסיף על זה חומש. אומרת הגמרא, שאני מעשר דגם באבוון נמי איתה בשותפות. מעשר זה שונה לגמרי, כי מעשר שני גם לגבי האבא הוא יכול שיהיה לו שדה בשותפות ולהפריש מעשר שני, ואם הוא רוצה לפדות את המעשר שני ביחד עם השותף, אז שתיהם יחד יצטרכו להוסיף חומש. שואלת הגמרא, אמר לי רב אסי לרב אשי, הוא מינה, אי אמרת בשלמה כאן ילאו. מפה אנחנו יכולים ללמוד שבאמת היורש כן קונה את הקורבן. למה? כי אם נאמר שבאמת היורש קונה את הקורבן, היינו דחד מיה מימר. אם ככה מובן, למה אחד יכול להמיר את הקדושה של הקורבן ולהקדיש גם חולין שיהיה לה את אותו קדושה של הקורבן? אלא היא אמרת לא כאן ילאו, אבל אם תאמר שלא קונים את הירושה, כשיורשים קונים, יורשים קורבן, הם לא קונים את הקורבן הזה. אז אם כן, איך המימר, איך בכלל היורש יכול להמיר את הקדושה של הקורבן? ואמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, המקדיש מוסיף חומש. כשאחד מקדיש את הקורבן, והוא רוצה אחר כך לפדות את הקורבן, כשיש לו קורבן מום, כמובן אם הוא תמים, אי אפשר לפדות אותו, אבל מה קורה אם יש לו קורבן מום? אפשר לפדות את הקורבן, אבל מי שהקדיש את הקורבן צריך להוסיף אחר כך חומש. אבל אם אחד הקדיש קורבן בשביל שיתכפר בזה מישהו אחר, אז אותו אחד שהקדיש, אם בסופו של דבר נהיה מום באותו קורבן, הוא רוצה לפדות אותו, הוא צריך להוסיף חומש. אבל זה שמתכפר לא צריך להוסיף חומש, הוא יכול לפדות את הקורבן בסכום המדויק כמה שהקורבן שווה. הוא מתכפר, עושה תמורה. עכשיו, מה קורה אם ממירים את הקדושה של הקורבן בבהמת חולין, כשיש לקורבן הזה עדיין תמימות, שהוא עדיין אין לו מום? אז רק המתכפר, זה שמביא את הקורבן בשביל להתכפר בו, רק הוא יכול להתפיס בהמת חולין, שיהיה לה את הקדושה של התמורה, שיהיה לה קדושת אותו קורבן. אבל לעומת זאת, זה שהקדיש את הקורבן לא יכול לעשות תמורה. מה עוד? והתורם משלו על של חברו, טובת הנאה שלו. אחד שהולך ולוקח מהפירות הפרטיים שלו, והוא מפריש תרומות ומעשרות מהשדה של חברו, אז ההלכה היא שיש לו את הזכות להחליט לאיזה כהן הוא רוצה לתת את התרומה. אמנם שהכהן אסור לו אף פעם לשלם כסף למישהו שאותו אחד ייתן דווקא בשבילו את התרומה, אבל האבא של, בוא נגיד, אם יש אחד שיש לו חתן כהן, הוא יכול לשלם כסף לבעל שדה שייתן את התרומה דווקא לחתן שלו. ואם כן, הטובת הנאה הזאת, שאדם יכול לקבל כסף מקרוב משפחה של כהן, כדי שהוא ייתן את התרומה דווקא לאותו כהן, מי יקבל את הכסף הזה, את הטובת הנאה הזאת? זה מקבל מי שיפריש את התרומות והמעשרות. זה שיפריש את התרומות. אז אם כן, מה רואים מפה על כל פנים? שרק המתכפר עושה תמורה. זה שהקורבן בא לכפר עליו, הוא יכול לעשות את ההמרה של הקורבן, שהקדושה תתפס גם בבהמת חולין. ואם נאמר שהיורש לא קונה את הקורבן, איך אם כן היורש יכול לעשות תמורה עם הקורבן שהוא ירש מאביו? מזה שהוא יכול לעשות תמורה, סימן שהוא ממש קונה את הקורבן, והוא מתכפר על ידי הקורבן הזה, ולכן הוא עושה תמורה. אומרת הגמרא, בסדר, נכון שבאמת היורש יש לו איזשהו סוג של כפרה מהקורבן הזה, אבל זה לא כפרה גמורה, זה רק כפרה חלשה. מקופיה מקפרה, מקיבה לא מקפרה, מקופיה מקפרה. הקביעות של הכפרה, היורש לא יקבל כזה סוג כפרה. הוא יקבל רק כפרה חלשה, אין הוא מלשון צף, אין הוא כפרה חלשה כזאת, זה כן היורש יכול לקבל, אבל כפרה קבועה הוא לא יקבל. אז לכן אמנם שהוא לא זוכה ממש לקנות את הקורבן, באמת היורש לא קונה ממש את הקורבן, אבל יש לו כפרה חלשה, והכפרה הזאת גורמת שהוא יוכל אחר כך לעשות תמורה באותה בהמת קודשים.